רבי נחמן, שירד לסוף דעתנו, בסוף נפש האדם, הוא יודע שהאדם, ואחד הניסיונות הכי קשים שלנו בעולם הזה, זה חיפוש הכבוד. ואחד התאוות, המידות שהכי קשה לאדם לברר אותם, זה מידת הכבוד. ואנחנו צריכים לחפש דרכים ועצות איך אנחנו לא רוצים אחרי הכבוד. ומי שזוכה, לברוח מן הכבוד, דהיינו שהוא לא מחפש את הכבוד, זוכה לכבוד אלוקים. מה הכוונה? מה זה נקרא כבוד אלוקים? יש כבוד מלאכים ויש כבוד אלוקים, שזה כתוב בפסוק במשלי, שכתוב, אומר שלמה המלך, כבוד מלאכים חקור דבר וכבוד אלוקים אסתר דבר. אז מסביר רבי נחמן מה ההבדל בין כבוד מלאכים לכבוד אלוקים. כבוד מלאכים זה מה שבני אדם מכבדים, מה שבני אדם מכבדים אותנו. מכבדים את ראש הממשלה, את סגן ראש הממשלה, אחד השרים, אחד התפקידים הבכירים, שאדם כל כך רוצה להגיע לזה, ולמה? כי אנשים מכבדים את המעמד הזה, אנשים מכבדים את התפקיד הזה, אולי מכבדים את האדם עצמו. אומר רבי נחמן, זה נקרא כבוד מלאכים, וזה לא התכלית, אלא התכלית זה לזכות לכבוד אלוקים. מה זה כבוד אלוקים? בשבועות הקודמים, שלמדנו קצת את המעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, אז דיברנו על זה שבתוך כל אדם יש שתי בחינות כלליות שתמיד המלחמה ביניהם, יש נשמה אלוקית ויש נפש בהמית. ואנחנו לעולם נמצאים בתוך המלחמה הזאת. התכלית והעבודה שלנו זה לבטל ולדחות את הנפש הבהמית ולזכות שהנשמה האלוקית תאיר בתוכנו. ונשמה אלוקית שמאירה באדם, זאת אומרת שאדם זוכה לאהבת השם, יראת השם, הוא זוכה להרגיש חיבור עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם מצוות ומעשים טובים. זה הכוח והאור של הנשמה האלוקית. אומר רבי נחמן, כשאדם זוכה שהנשמה האלוקית תאיר בתוכו, זה נקרא כבוד אלוקים. כדי לזכות שהנשמה האלוקית תאיר בתוכנו, אז אומר, אנחנו צריכים לראות, לחפש עצות. זה לא קל, זה צריך לחפש עצות איך אנחנו זוכים לבטל את הרדיפה אחרי הכבוד, אחרי הגאווה. אבל הוא אומר לנו, מלמד אותנו את היסוד הראשון בתורה, שכפי כמה שאדם זוכה לבטל את כבוד עצמו, לחפש את הכבוד, אז על ידי זה הוא זוכה לכבוד אלוקים, דהיינו שהנשמה האלוקית תאיר בתוכנו, וזה התכלית. כי באמת השמחה, העושר והתענוג האמיתי של האדם זה כשהוא זוכה לכבוד אלוקים, דהיינו שהוא זוכה שהנשמה האלוקית מאירה בתוכו. וכדי לזכות לזה, אז דבר ראשון צריך לברוח מן הכבוד. יש משנה, באבות כתוב, פרקי אבות כתוב, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. וכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. שואל על זה השפת אמת, אחד מהאדמו"רי גור. שואל על זה שאלה, יש לו קושייה על המשנה הזאת. הוא אומר כך, בהתחלה כתוב שמי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד רודף, בורח ממנו. הוא אומר, את זה אני מבין. באמת, אם אדם רודף אחרי כבוד, ראוי שהכבוד יברח ממנו. אבל, הוא אומר, את הסוף של המשנה אני לא מבין. כתוב, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. שואל השפת אמת שאלה. יש פה, מדובר פה, ברוך השם, ביהודי כשר וצדיק, שלא רוצה כבוד, הוא בורח בכבוד. הוא אומר, למה הוא צריך להיענש שהכבוד ירדוף אחריו? עד רבה, סוף כל סוף יש איזה יהודי שבורח מן הכבוד, אז ברוך השם, אז למה הוא צריך את העונש הזה שהכבוד ירדוף אחריו? ככה שואל השפת אמת. אומר השפת אמת, תירוץ נפלא על זה. אומר, הכבוד רוצה לחזור לשורש שלו. כל כבוד רוצה לחזור לשורש שלו. יש נפילת הכבוד בעולם הזה. אנשים לוקחים לעצמם כבוד. מה השורש של הכבוד? השורש של הכבוד זה כבוד השם. כשהכבוד רואה שיש איזה יהודי שלא רוצה כבוד, הוא רודף אחריו, למה? כי הוא אומר, יתנו ליהודי הזה כבוד, מה הוא יעשה עם הכבוד הזה? הרי הוא בורח, הוא לא רוצה כבוד, אז מה הוא יעשה עם זה? הוא יחזיר את הכבוד הזה לקדוש ברוך הוא. לכן הכבוד רודף אחרי מי שבורח מן הכבוד, כדי שהאדם הזה יחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא. מה הפירוש? מה המשמעות של הדבר? זה עדיין לשון קצת משל, מה הכוונה? הכוונה היא שכשרואים משמיים שיש יהודי שלא רוצה כבוד, דווקא נותנים לו כבוד. ואז מה הוא יעשה עם הכבוד הזה? התחילו להגיד לו, תשמע, אתה כל כך מוצלח, אתה בעל חסד, אתה חכם, אתה גיבור. יתחילו להעריך, לכבד אותו בכל מיני דברים. אבל הוא לא רוצה את הכבוד הזה. אז מה הוא יעשה עם זה שמכבדים אותו? הוא ייקח את הכבוד הזה ויגיד לקדוש ברוך הוא, מה, למה בני אדם טועים בי? אם הם אומרים שאני חכם, הרי החוכמה היא שלך. אתה נתת לי את זה במתנה, לכן אני חכם. ואם אתה רוצה, ברגע אחד אני הטיפש הכי גדול. למי שאתה רוצה אתה נותן חוכמה, למי שאתה רוצה אתה נותן גבורה, למי שאתה רוצה אתה נותן להצליח וכן הלאה. הכל שלך. וזה שאדם מכיר שהכישרונות שלו וההצלחות שלו זה מתנה משמיים, וזה נקרא שהוא מחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא. לכן הכבוד רודף אחרי מי שבורח מן הכבוד, כדי שהאדם הזה יחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא. אז התכלית שלנו זה לראות איך אנחנו זוכים באמת לא לרדוף אחרי כבוד, ואז זוכים לכבוד אלוקים. וכבוד אלוקים, כמו שאמרנו, אדם זוכה שהנשמה האלוקית תתחיל להעיר בו. אומר, אבל אומר פה בתורה הזאת, אומר רבי נחמן בהמשך, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה. ופה אומר את היסוד הגדול של החודש של תמיד, ובפרט של חודש אלול, שעיקר התכלית, או העצה להגיע לתכלית, זה על ידי תשובה. ואנחנו צריכים קצת להתבונן ולהבין מה זה נקרא תשובה. מה הכוונה שאנחנו צריכים לחזור בתשובה? למה רבי נחמן מתכוון שהוא אומר שאנחנו צריכים לחזור בתשובה? יש לזה כמה הבנות למושג הזה לחזור בתשובה. וכל ההבנות הן אמיתיות, אבל צריך לדעת כל אחד זה ברובד אחר, במקום אחר. הפירוש הפשוט ביותר של לחזור בתשובה, הכוונה היא לשנות את המעשים. אם אדם עד היום לא הניח תפילין, עכשיו הוא מתחיל להניח תפילין. הוא לא שמר שבת, הוא מתחיל לשמור שבת. וכן הלאה, מתחיל לאט לאט, כל אחד לפי יכולתו, לפי המקום שבו הוא נמצא, לקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, שזה המצוות. המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה, זה רצונו. אבל באמת זה עדיין נקרא תשובה חיצונית. לשנות את המעשים, אף על פי שזה ודאי חשוב, עדיין זה לא התכלית. התכלית של התשובה היא אחרת לגמרי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנחזור בתשובה על הפנימיות שלנו. מה זה הכוונה לחזור בתשובה על הפנימיות שלנו? להפוך את המידות שלנו. לשנות את התכונות הנפש שלנו, לשנות אותן מקצה לקצה. ובאמת זה הדבר הכי קשה. הכי קשה בעולם זה לשנות את התכונות של הנפש. מה כגון? כל אחד מאיתנו קיבל, כשבאנו לעולם הזה, קיבלנו מתנה. קיבלנו במתנה מידות לא טובות. לכל אחד יש יותר, יש פחות, יש כאלה שיש להם מידת כעס יותר, יש יותר קנאה, יש כאלה יותר בעלי גאווה, או תאוות מתאוות העולם הזה, תאוות אכילה, תאוות ממון, התאווה הידועה. כל אחד קיבלנו מתנה, באנו לעולם הזה עם מתנה. כל זה נקרא בגדר של מתנות, מה שקיבלנו. אנחנו לא אשמים בזה שאנחנו כעסנים. אנחנו לא אשמים בזה שאנחנו מחפשים כבוד וגאווה. למה? בגלל שזה הקדוש ברוך הוא נטע את זה בתוכנו. הילד גדל, והוא גדל עם מה שהנשמה שלו באה לעולם הזה. זה לבושים שהאדם קיבל כדי לבוא לעולם הזה. מה העבודה שלנו? מה התכלית? אז הוא אומר, זה כתוב בכל הספרי מוסר והחסידות, שהתכלית והעבודה שלנו זה לשנות את המידות שלנו. לחזור בתשובה, בפנימיות ובשלמות, זה לא רק לשנות את המעשים, אלא זה בעיקר לזכות להפוך את המידות למידות טובות, ולהתרחק מתאוות העולם הזה, מה שלא צריך ומה שהוא מיותר. זה נקרא לחזור בתשובה. ואומר רבי נחמן, וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. האדם תמיד צריך לחזור בתשובה. מה הכוונה תמיד? תמיד הכוונה עד אותו רגע שלוקחים את האדם בדרך האחרונה שלו. אבל צריך לדעת, רבי נחמן דעתו, מה דעתו, כמה זמן צריך אדם לחזור בתשובה? עד הרגע של ההלוויה. הגאון מווילנה היה מחמיר בזה. הגאון מווילנה היה אומר שגם בהלוויה של האדם אדם צריך לחזור בתשובה. איך זה יכול להיות? איפה שמענו כזה דבר שאדם צריך לחזור בתשובה בהלוויה שלו בעצמו? אומר הגאון מווילנה חידוש מאוד גדול. הוא אומר, בשעה שמלווים את האדם בדרכו האחרונה, הנשמה נמצאת בהלוויה, היא רואה את ההלוויה. אז הוא אומר, יש עדיין יצרה של גאווה שהנשמה אומרת כמה אנשים באו להלוויה שלי. אדם מתגאה בזה. זה חידוש גדול מאוד שהגאון מווילנה אומר. אבל רק בסתימת הקבר, זהו. אדם יתפטר כבר ממה שנעשה פה בעולם. אבל עד אז, עד שלוקחים אותנו, עד הרגע שלוקחים את האדם בדרכו האחרונה, אומר רבי נחמן, צריך לאחוז תמיד במידת התשובה. לאחוז תמיד במידת התשובה, לא דווקא על מעשים, אלא על נטיות הלב, על כל מיני דקויות וכל מיני הרגשות לא טובות שאדם מרגיש. ככל שאדם יותר זוכה לעלות בתיקון, בתיקון שלו וברוחניות, אז משמיים דורשים ממנו יותר דקויות. בהמשך אנחנו נראה דוגמאות לזה. אז דורשים מהאדם הרבה הרבה יותר דקויות. אנשים כמונו, אז אומרים לנו, תשמע, תשתדל לא לכעוס. ואם אתה כבר כועס, תשתדל לא להרוג את השני, לא להרביץ לו, לא לפעול לעשות לו, לא לשים לו מטעני חבלה. זה גם כן, יש כאלה אנשים שיש להם ניסיון, לא להרוג את השני. זה סיפר לי ידיד שלי שחזר בתשובה. לפני שהוא חזר בתשובה, אז זה כמעט, אני מספר כמעט סיפור אמיתי. לפני שהוא חזר בתשובה, כשהיו פוגעים בכבודו, אז זה היה, לפי הכללים של העולם שבו הוא היה, אז היה בדרך כלל להשתמש בנשק קל, תת מקלע או משהו כזה. אז הוא שאל אותי, זה היה לפני כמה שנים, הוא חזר בתשובה, הוא התבודד, התחיל להתבודד, התחיל לחזור בתשובה, ומישהו מאוד הכיס אותו. אז הוא שאל אותי, האם יש היתר להשתמש באקדח? הוא אמר, אני התקדמתי, ירדתי, עברתי מזה, מתת מקלע, עברתי לאקדח. שאלה אמיתית ששאלו, שאלו אותנו. אז יש גם התקדמות פה. אבל ככל שאדם כמובן מתעלה ברוחניות, אז יותר ויותר הוא צריך לעבור על הדקויות, וכגון הקפדה, למשל שאדם מקפיד. צדיקים גדולים היו מפחדים כחוט השערה לא להקפיד על השני, כי הם היו יודעים שזה, פה הניסיון שלהם ופה התיקון שלהם, לא לכעוס, לא להתגאות. וניסיון הגאווה, שכמו שאמרנו בהתחלה, שזה הניסיון הכי גדול, צדיקים גדולים מפחדים מזה אפילו כחוט השערה של גאווה, אפילו שאף אחד לא יודע, מפחדים מהדבר הזה. לכן, תמיד, כל עוד אנחנו בעולם הזה, צריך לדעת, תמיד אנחנו צריכים לחזור בתשובה. לחזור בתשובה על המידות, על התאוות, על כל מיני הרגשות שאנחנו מרגישים. איך מקיימים את זה? איך אנחנו בעצם, יש דברים שהם בתוך לב האדם, שמכבדים אותנו, אז אנחנו כן נהנים מהכבוד הזה, ואנחנו כן אוהבים כבוד. וכן הלאה, בכל מיני תאוות ומידות של העולם הזה, בוודאי שאנחנו נמצאים בתוכם. עכשיו, כל זה נמצא בתוך הלב, בתוך הנפש של האדם. איך אדם יכול בעצם לתקן את זה? אז אומר רבי נחמן, באמת לתקן את זה, א', זה אפשרי, וב', יתר על כן, זה גם לא קשה. הקושי הוא לדעת מה העצות האמיתיות לתקן. אבל אם אדם יודע את העצות האמיתיות, אז זה לא קשה לתקן את זה. מדוע? אומר רבי נחמן, הוא אומר את זה בהרבה מקומות, ורבי נתן בליקוטי הלכות מעריך בזה. אומר רבי נחמן, שעיקר החזרה בתשובה על דברים לא טובים שקיימים בתוכנו, זה שאנחנו מבררים, אדם מתבונן, עושה חשבון הנפש, ומזהה בתוכו נקודות לא טובות. דוגמה שהוא אומר לאחוז תמיד במידת התשובה, הכוונה כל יום, להשתדל כל יום, 10 דקות, רבע שעה, באמת לא צריך יותר מרבע שעה כל יום. כשאדם עושה חשבון הנפש, הוא אומר, איך התנהגתי ביממה האחרונה? כעסתי, הקפדתי, הלכתי ברחוב, שמרתי עיניים, מה היו המחשבות שלי, מה היו הרצונות שלי, איך דיברתי לחבר שלי, איך דיברתי לאשתי, האישה, איך דיברתי לבעלי, וכן הלאה. שמים לב לדברים האלה. כשאדם שם לב על הדברים שהוא לא התנהג בסדר, וגם לא צריך בכל יום לדעת את כל הדברים שהתנהגנו לו בסדר. אפילו דבר אחד או שניים שהבחנו בו, היום הזה, זה התיקון של היום הזה. אנחנו לא צריכים, הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא יכולים לשבת עכשיו עם רשימה על כל דבר ודבר. היה דבר אחד, שתיים, שלא התנהגנו בסדר, הבחנו בזה, ביררנו בזה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אחרי שאנחנו ביררנו את זה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מצטערים, אנחנו לא מעוניינים בזה. תעזור לי לא ליפול בזה, תעזור לי לא לטעות בזה. אומר רבי נחמן, זה נקרא תשובה וחשבון הנפש. זה המושג. שאנחנו נדע, נבחין איך התנהגנו, ואחרי זה נעשה גילוי דעת לקדוש ברוך הוא, נגיד לו, אבא שבשמיים, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את מידת הכעס. אני לא רוצה את השטות הזאת, את הדמיון הזה, את המידה הזאת, כל דבר ודבר לגופו. ברגע שאנחנו מקיימים את זה, צריך לדעת, אנחנו מתקנים. לא בהכרח שאדם יודע את זה. באותו רגע, לא בהכרח שאדם מרגיש ויודע שהוא תיקן. כל עוד אנחנו הולכים בדרך הזאת, אנחנו מתקנים. ופה צריך לדעת כלל גדול. נניח שאדם הוא יודע, יש לי מידת כעס. מידה שבעוונותינו הרבים מצויה אצל רובנו. אז יש לנו מידת הכעס. אדם כל יום הוא שם לב, כעסתי היום? כן, כעסתי היום. איפה כעסתי? במצב הזה והזה, אני שלוש דקות התבוננתי בזה, זיהיתי שכעסתי, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש סליחה, אני לא מעוניין בזה, תעזור לי מכאן ואילך לא לכעוס. כי רבי נחמן אומר, אדם לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא יותר אני לא יכעס. מה זה? אפשר להגיד את זה, אבל מי נותן תוקף לדברים? אתה יודע מחר בבוקר איזה ניסיונות יהיה לך? לכן, כשאנחנו מבקשים על העתיד, אנחנו לא אומרים לקדוש ברוך הוא יותר לא נעשה שטות. כי האדם לא יכול להגיד את זה באמת, אי אפשר לדעת מה יהיה. כשאנחנו מזהים את זה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תעזור לנו מכאן ואילך לא לכעוס יותר. אומר רבי נחמן, אם אדם יעשה את זה כל יום, כמה דקות כל יום, בוודאי יזכה לצאת מכל הרע, מכל הרע שיש בו יזכה לצאת. וכבר אנחנו אומרים, הניסיון הוא שבדרך האדם לא רואה שהוא פועל. האדם אומר, כן, עשיתי תשובה 35 ימים על כעס או על קינה, ואמרתי, הקדוש ברוך הוא, לא רוצה את זה. בא היום, היום, היום ה-36 הגיע, ובאותו יום כמעט הרגתי את השני. אז מה עשיתי? מה פעלתי? אדם הוא מרגיש שהוא לא עשה שום דבר. צריך לדעת, זה לא נכון. זה לא כך. כל יום שאדם עשה את התשובה הזאת, זה תיקן. זה פעל וזה תיקן וזה קידם את האדם. רק הדרך היא, זה הרבה כתוב בספרי החסידות, הדרך היא שלא מרים את זה לאדם. אדם לא רואה מה הוא פעל. אתה פעלת פעולות עצומות. אתה לא, אדם שעשה תקופה מסוימת חשבון הנפש, לא ימתאר לעצמו עד כמה הוא תיקן. זה, אם היו מרים לנו את זה, לא היה לנו בחירה, כי כל היום היינו עושים רק תשובה, מרוב שמחה. אבל מכיוון שלא, כדי לנסות אותנו, בשביל הניסיון, בשביל הבחירה, לא מרים לנו מה פעל. כתוב בזוהר הקדוש, דבר מאוד, מאוד חריף. הזוהר הקדוש אומר, כל מישהו מרי דחושבנה. מה זה מרי דחושבנה? מרי דחושבנה זה אדם שעושה חשבון הנפש. זה נקרא בארמית, בעלי החשבונות. בעלי חשבון הנפש, אנשים שעושים חשבון הנפש. אומר הזוהר הקדוש, מי שהוא מרי דחושבנה, לעתיד לבוא, אין שום בית דין, הכוונה למעלה, דן אותו ושופט אותו. אלא הקדוש ברוך הוא דן אותו. ומי שהקדוש ברוך הוא דן אותו, יוצא זכאי בדין. כך אומר הזוהר הקדוש. איך זוכים להיות בכזה מקום, גבוה, שאנחנו עושים את החשבון הנפש? אז צריך לזכור, היסוד והכלל בזה, זה באמת לא קשה. זה באמת לא קשה, זה בסך הכל 10 דקות, רבע שעה, אפשר להאריך כמובן, אבל זה כבר בחינה שנקרא שאדם עושה תשובה, שאדם מתבונן כמה דקות כל יום, איך התנהגתי, מה עשיתי, לדעת יש לי יצרה, והיצרה הזה הרבה פעמים מטה אותי ומבלבל אותי, ויש לי את היצרה הזה, ואני בא לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לו, אבא שבשמיים אני לא רוצה את זה, תעזור לי, מכאן ואילך לא ליפול יותר, לא להיכשל בזה יותר. אם אנחנו אוחזים תמיד בדבר הזה, אז על ידי זה, אנחנו נזכה להיות נקיים לגמרי. האדם לא רואים את זה. ואני אומר, אני מדגיש את זה מניסיון של עצמי וניסיון של אחרים. זה אדם יכול 5 שנים, 10 שנים לא לראות כלום, ויום אחד, כמו שכתוב בשיר, אדם קם בבוקר ופתאום הוא רואה שהוא בן אדם אחר לגמרי. זה פלא גדול איך הדברים פועלים, אבל הם פועלים, ואני אומר את זה מניסיון, שגם יש הסתרה מזה, אבל גם אחר כך, אחרי שלב מסוים, אדם רואה פתאום את התוצאה של הדברים. וזה, וככל שזוכים, ככל שאדם זוכה לצאת מהמידות הרעות ומהתאוות, החיים של האדם מאוד מאוד משתנים. כי היום אנחנו רואים, כל העולם עובר תוהו ובוהו נורא מאוד. וערב הגאולה, אנחנו מקווים בעזרת השם, מאחר בבוקר יבוא משיח צדקנו, אולי היום בלילה, אנחנו מחכים לו כל רגע, אבל אנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא. מה שכן רואים, שאנחנו עוברים בירורים מאוד מאוד לא פשוטים. הדור שלנו עובר בירורים עצומים ונוראים לפני הגאולה. וצריך הרבה הרבה צרות ודינים וקשיים. צריך לדעת, ההמתקה והשורש למצוא באמת קרקע יציבה וללכת בה, ולזכות להרגיש את הסייעתא דשמיא ואת השמירה של הקדוש ברוך הוא, זה הנקודה הזאת מה שראה. פה אומר רבי נחמן, זה היסוד של הכל. אנשים לפעמים רצים לעשות כל מיני סגולות, כל מיני ברכות ופדיונות, זה טוב, אני לא מדברים נגד זה, אבל היסוד שעולה על הכל, והכי הכי חשוב, זה לחזור בתשובה. שאדם זוכה לחזור בתשובה. אם אדם זוכה להתמיד כל יום, לעשות את 10 דקות רבע שעה, אז זה יותר גדול מה שהוא ילך לצדיק ויבקש ממנו ברכה. הברכה של הצדיק חשובה, היא תפעל, אבל היא יכולה לפעול עד מקום מסוים. ברגע שאדם זוכה לחזור בתשובה, כמו שאמרנו פה, זה למעשה השמירה הכי גדולה. השמירה הכי גדולה שיש על האדם שזוכים לאחוז בזה. אומר בהמשך, אומר רבנו בהמשך, ואפילו אם אדם יודע בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה שלו. וזה דבר מאוד מאוד לא מובן. אומר רבי נחמן, הגענו כבר לאיזה צדיק גדול, שעשרות שנים עשה תשובה, והוא באמת עשה תשובה שלמה. מה זה עשה תשובה שלמה? תשובה שלמה, הכוונה שהוא תיקן באמת את כל מה שהוא צריך לתקן. אבל מדובר פה בן אדם שעשה תשובה שלמה. אז הוא אומר, אם אדם יודע, כשאדם עושה תשובה שלמה משמיים מראים לו את זה, מגלים לו את זה, יש לקדוש ברוך הוא דרכים, הוא מגלה את זה לאדם. אומר רבי נחמן, גם אם עשית תשובה שלמה, עכשיו אתה צריך לעשות תשובה על תשובה. אתה צריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה שעשית. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שאם היום הצטערתי והתחרטתי על איזה דבר לא טוב שעשיתי, אז אולי מחר שאני אהיה כבר בתשובה שלמה, אני צריך לעשות תשובה על זה שעשיתי היום תשובה. זה נקרא תשובה על תשובה. זה מוזר, מה? איזה מין דבר זה? אדם, ברוך השם, צדיק, עושה תשובה, וזכה לעשות תשובה שלמה, אז אומר רבי נחמן, אחרי שתעשה תשובה שלמה, תחזור בתשובה על זה שחזרת בתשובה. זה נשמע מאוד מוזר. עוד דבר אחד הוא אומר פה, עוד דבר אחד הוא אומר לנו, מה זה התשובה השנייה? הוא אומר על שגישם את רוממות אלוקותו. אנחנו גם לא מבינים מה, אדם חזר בתשובה, הוא גישם את רוממות אלוקותו, המילים, כל המושג הזה, מה זה לעשות תשובה על תשובה, מאוד מאוד לא ברור למה רבי נחמן מתכוון. זה אחד הנקודות העמוקות ביותר שדיבר רבי נחמן, זה המושג הזה תשובה על תשובה. יש לנו תשובה ראשונה, יש לנו תשובה שנייה. ואנחנו לא מבינים מה כוונת הדברים, אבל הוא אומר שאדם גישם את רוממות אלוקותו. כדי להבין את מה שהוא אומר, את הדברים, אנחנו צריכים להגיד הקדמה קצרה, ואני כבר אומר, זה אחד הנושאים הכי הכי עמוקים, בכלל בתורה, בהשקפה, בקבלה, בכל תחום שאנחנו נסתכל על זה, ואנחנו ניגע בזה, בנושא הזה, ממש כטיפה מן הים, אבל יש חשיבות להסתכל על הנושא הזה, וכיוון שאם מבינים את העניין הזה, אז יכול להיות לנו, אפשר להפיק מזה תועלת מאוד גדולה, במציאות היומיומית שלנו. אז אנחנו עכשיו נעשה את ההקדמה, אני כבר אומר מראש, לא נוכל לגעת בכל הדברים, בכל הצדדים שזה, כי זה נושא מאוד מאוד רחב, מאוד עמוק, אבל על כל פנים נעשה למקד, נעשה להוציא את העיקר, את העיקר ואת התמצית. כתוב בספרים הקדושים, בעיקר בספרי הקבלה, כתוב שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עם כללים, יש כללים בבריאת העולם. והקדוש ברוך הוא יכל, כמו שהרמח"ל אומר, הקדוש ברוך הוא יכל לעשות כל מה שהוא רוצה. מי יגיד לו מה לעשות? אבל הקדוש ברוך הוא בחר דרך לברוא את העולם. דרך בבריאת העולם ודרך בהנהגת העולם. יש כללים בהנהגה של העולם. בכל המהלך הזה של להבין את הכללים, איך הקדוש ברוך הוא ברא ואיך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, שזה עוסקת הרבה מאוד תורת הקבלה, להבין את הדרך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש שני יסודות מאוד מאוד כלליים, מאוד מרכזיים בדרך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ושני היסודות האלה נקראים הידיעה והבחירה. יש ידיעה ויש בחירה, ושניהם אמת, אומר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא 400 שקל כסף, שניהם אמת, הידיעה אמת, הבחירה אמת. אבל אנחנו לא יכולים להבין בשום פנים ואופן, אין שום אפשרות לאדם להבין איך שניהם אמת. עכשיו אנחנו נסביר מה זה הידיעה ומה זה הבחירה. הידיעה זה משמעות הדבר, שהידיעה היא שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על כל דבר ודבר בבריאה, כי זה טעות. לחשוב שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט ופרט בבריאה, זה לא נכון, זה לא מדויק הדבר הזה. אלא מה כן? זה כותב רב חזקה לוינשטיין בספר שנקרא שיחות אלו. אומר רב חזקה לוינשטיין, הקדוש ברוך הוא מהווה כל דבר ודבר להיות כפי שהוא בדיוק. זאת אומרת, אם עלה קטן נפל מהעץ, אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גם השגיח על זה שהוא נפל מן העץ. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא היווה את המציאות הזאת שהעלה ייפול. כל המציאות של העלה, של הנפילה של העלה, זה המציאות שברגע זה, שזה קורה, הקדוש ברוך הוא מהווה את זה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא לא מלך שמתבונן בעולם ומשגיח על העולם, אלא הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא שמהווה את כל הבריאה להיות, להיות כפי שהיא. אז זה נקרא ההשגה או ההתבוננות של הידיעה. שהקדוש ברוך הוא מהווה כל מציאות להיות בדיוק כפי שהיא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מהווה את השולחן להיות שולחן. הקדוש ברוך הוא מהווה אותנו להיות מה שאנחנו. הקדוש ברוך הוא מהווה את המעשים שלנו. אין שום תנועה, לא שהוא משגיח על התנועה הזאת, הוא מהווה את התנועה הזאת להיות בדיוק מה שנחשוב, מה שנרצה, מה שנדבר וכן הלאה וכן הלאה. זה נקרא ההתבוננות על הבריאה, על בריאת העולם מצד מושג הידיעה. זה הפירוש של הדבר. וזה ודאי אמת. הדבר הזה ודאי שזה אמת. ולכן גם השם העיקרי, השם עצם זה נקרא, השם העיקרי של הקדוש ברוך הוא נקרא שם הוויה, י' כ' ו' כ', זה על שם הוויה. למה? כי הוא מהווה את המציאות להיות כפי שהיא. זה המשמעות גם של השם של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה. זה צד אחד להסתכל על הדברים. מצד שני, התורה מגלה לנו שלאדם בעולם הזה יש בחירה. בעולם הזה יש בחירה. איפה זה כתוב בתורה? ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב והרע, ובחרת בחיים. התורה מצווה לנו לבחור בחיים, לבחור בטוב. זאת אומרת, יש פה ציווי. הקדוש ברוך הוא אמר, אני הבאתי אתכם לעולם הזה, ודרך התורה הוא מגלה לנו מה הוא רוצה מאיתנו, והוא אומר לנו, אני רוצה, יש טוב, יש רע, יש חיים, יש מוות, ואני מצווה לכם, תבחרו בחיים, תבחרו בטוב, וכן הלאה. זאת אומרת, אם התורה אומרת שיש בחירה, בוודאי שיש בחירה, כי התורה זה תורת אמת. הבחירה, מה אומרת? כשאנחנו מסתכלים מה זה הבחירה, מה זה אומר? מה זה הבחירה? הבחירה אומרת שהאדם יכול לשלוט על מעשיו. זאת אומרת שכרגע יש לי איזשהו ניסיון ואני יכול לבחור, אני יכול להניג את עצמי ולשלוט. האם אני אתנהג בצורה טובה או בצורה לא, בדרך א' או בדרך ב'. למעשה, אם אנחנו מסתכלים על הבחירה ומתבוננים, שהבחירה אומרת שיש לנו כוח להחליט, לפעול ולעשות, ומה שאמרנו קודם, הידיעה אומרת שבעצם אין לנו כוח, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מהווה כל דבר ודבר להיות בדיוק כפי שהוא. לפי הידיעה, לפי המושג שהקדוש ברוך הוא מהווה את הבריאה, אין מקום בכלל לדבר על הבחירה. וכשאנחנו מתבוננים, ואם אנחנו אומרים שיש בחירה, אין מקום בכלל להסתכל על הידיעה. אומר רבנו אריה הקדוש, וזה מובא עוד ועוד הרבה ספרים, אומר רבנו אריה הקדוש, יסוד מאוד גדול. הידיעה אמת. זה ודאי הקדוש ברוך הוא מהווה את הכל. זה אמת. הבחירה אמת. זה במקומו וזה במקומו, ואל תנסה לחבר ביניהם. אל תנסה להבין. בתור בן אדם בעולם הזה, אנחנו לא יכולים להבין איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה, יוצר, בורא, מעציל, מהווה את כל הבריאה כולה, בכל תנועה, איך זה מסתדר עם זה שיש לנו בחירה? אומר רבנו אריה הקדוש, ורבנו, רבי נחמן מביא את זה בתורה כף א' בליקוטי מוהר"ן, וזה מובא בעוד הרבה ספרים, שבאמת שניהם אמת, אבל אנחנו צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא הסתיר מאיתנו את האפשרות לדעת ולהבין איך שתי האמת האלה מסתדרות ביחד. מתי נבין את זה? בעזרת השם, אנחנו נשב בגן עדן, בהיכל של הצדיקים האמיתיים, יבוא משיח, בן דוד, אולי רבי נחמן, אולי משה רבנו, ויסבירו לנו ויתרצו לנו את הקושייה הזאת. אומר רבי נחמן, לעתיד לבוא אנחנו נבין את הקושייה הזאת. יהיה לנו תירוץ לזה. שאדם בעולם הזה אין אפשרות להבין את איך הידיעה והבחירה מסתדרים ביחד, אבל מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים כלל. הידיעה האמת והבחירה האמת, וכל אחד במקומו, כמו שאומר רבנו אריה הקדוש. עכשיו, כל זה טוב ויפה. אבל מה זה אומר הלכה למעשה? למה לנו בעצם, בסדר, אפשר להתבונן, אפשר ללמוד את זה. השאלה היא, האם יש בזה איזשהו משמעות הלכה למעשה של הדברים האלה, שיש ידיעה ויש בחירה וכל אחד במקומו? אומר, רבי נחמן מגלה לנו פה יסוד מאוד גדול, וזה חידוש. זה חידושים גדולים מאוד, מה שהוא מגלה לנו בנושא הבחירה והידיעה. אומר רבי נחמן כך, אומר, נכון שאנחנו לא יכולים להבין איך שניהם מסתדרים ביחד, וממילא אנחנו גם לא שואלים את השאלה, כי הודיעו לנו מראש, לא נוכל ליישב את זה, וגם כן קיבלנו נחמו אותנו ואמרו לנו לעתיד לבוא, יתרצו לנו את הקושייה הזאת. היום אי אפשר להבין את זה שאדם בעולם הזה. מה כן? מה אנחנו כן יכולים לדעת מזה? שיש בחיים שלנו, במציאות שלנו, יש את שתי ההנהגות האלה. יש לפעמים שאדם נמצא בהנהגה של ידיעה, ויש לפעמים שאדם נמצא בהנהגה של בחירה. ואומר רבי נחמן, כשאדם יודע לזהות ולברר מתי הוא בבחירה ומתי הוא בידיעה, זה אחד מהתיקונים הכי גדולים שאדם יכול לזכות להם לברר מתי אני נמצא בהנהגה של ידיעה, מתי אני נמצא בהנהגה של בחירה. פירוש הדבר, אנחנו לא קובעים, זה לא אנחנו מחליטים. אלא הקדוש ברוך הוא לפעמים מנהיג אותנו בהנהגה של בחירה, לפעמים הוא מנהיג אותנו בהנהגה של ידיעה. יש תיקון בזמן שאנחנו בבחירה, את המשפטים האחרונים לא הבנתי. מה שאלת? כן. עכשיו אנחנו קצת נרחיב בזה, בנקודה הזאת, כן. אמרת את זה נכון. לפעמים הבחירה משמעותה שאנחנו יכולים לנווט את עצמנו. זה נכון. אנחנו יכולים לקבוע, לפעול, להחליט באיזה דרך אנחנו רוצים ללכת א' וב'. וזה מצב אחד, וזה נקרא הנהגת הבחירה. ולפעמים אנחנו מרגישים, ואנחנו נמצאים תחת הנהגה של ידיעה, פירוש הדבר שבכלל לא שואלים אותנו. פשוט מוליכים אותנו בדרך מסוימת. אומר רבי נחמן, זה דבר מאוד מאוד גדול, ותכף נראה גם למה, שאדם יודע להבחין האם אני נמצא בהנהגה שאני באמת שולט עליה, ויכול לקבוע אותה, או האם אני נמצא בהנהגה שעכשיו מנהיגים אותי, ולא יעזור לי שום דבר, אני יכול לעשות את כל התנועות שבעולם, לא יעזור לי שום דבר, אני נמצא במציאות מסוימת, מנהיגים אותי במציאות מסוימת. יש תיקון, אומר, זה חידוש גדול מאוד, אומר, יש תיקון לזמן הבחירה, להנהגת הבחירה, זאת אומרת שיש מצב שאנחנו בהנהגת הבחירה, יש לנו תיקון מסוים לעשות בזה, ויש תיקון לעשות שאנחנו בהנהגת הידיעה. והשלמות של האדם זה שיזכה לתקן גם את זה וגם את זה. ונסביר להם מה הכוונה. בשעה שאנחנו מרגישים שיש לנו כוח לפעול משהו או לעשות משהו, לדוגמה, זו שאלה שמישהו שאל אותי לפני כמה זמן. הוא אומר, אני יושב עכשיו מול הספר, בישיבה, הספר פתוח, לפי הנהגת הידיעה, אני צריך עכשיו להגיד, הוא אומר, אני צריך לשבת על הכיסא ולהגיד ככה. אני לא מתחיל ללמוד, אני מחכה לראות מה הקדוש ברוך הוא מהווה, מה הוא מחליט, אני אלמד או לא אלמד, אני מחכה עכשיו לראות את הידיעה של הקדוש ברוך הוא. זה כמובן טעות גדולה. מדוע? כי בכוח שלך עכשיו לפתוח את הספר ולהתחיל ללמוד, אם יש לך את הכוח לעשות פה משהו, סור מרע ועשה טוב, אתה יכול לעשות משהו לטובה ולהתרחק מהרע, בוודאי שאתה חייב לעשות את זה. מדוע? כי אם אתה יכול לעשות, משמעות הדבר שאתה נמצא בהנהגת הידיעה. להגיד שאנחנו נמצאים תחת הנהגת הידיעה, פירוש הדבר זה שאנחנו יכולים לפעול את הדבר. אדם עכשיו יש לו ניסיון, הוא רוצה להתפרץ בכעס גדול מאוד על מי שעכשיו הוא מדבר איתו, אבל הוא מרגיש שעדיין הוא מסוגל להחזיק את זה, עדיין הוא מסוגל לשלוט על הדבר הזה. אז אתה לא, אנחנו לא נגיד, בוא, אוקיי, אני מחכה, אני אראה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה. יעשה שאני יחס, יעשה שאני לא יחס. לא, זה לא כך. יש לך כוח לעשות, יש לך כוח לפעול את הדבר, אתה חייב לפעול. זה נקרא תיקון הבחירה. תיקון הבחירה זה לעשות מסירות נפש, להתרחק מהרע, סור מרע, ועשה טוב, ולהשתדל לעשות דברים טובים. זה נקרא הנהגת, זה נקרא התיקון של הבחירה. לעשות מסירות נפש, להשתדל לבחור בטוב. הנהגת הידיעה זה כשמוליכים אותנו לא לפי הרצון שלנו. זה אנחנו לא קובעים. פתאום האדם מוצא את עצמו מונהג באיזשהו מציאות, לתוך מציאות מסוימת. זה יכול להיות, זה בהרבה צדדים, הרבה בחינות זה יכול להיות. לפעמים בחיצוניות, מביאים את האדם לאיזה מקום מסוים, לאיזה מציאות מסוימת שאדם צריך להיות בתוך המציאות הזאת. והאדם מנסה להשתחרר בכל כוחו מהמציאות הזאת, והוא רואה שהוא לא יכול. זה נקרא שעכשיו אתה פה מצד הידיעה. מה הכוונה מצד הידיעה? הקדוש ברוך הוא עשה שאתה תהיה במקום הזה. אתה צריך, זה דבר גדול, לברר. זה לא תלוי בי, הקדוש ברוך הוא שם אותי בפינה הזאת. לפעמים זה בחיצוניות, לפעמים זה לא בחיצוניות, זה בפנימיות, בתוך נפש האדם. עובר על האדם בתוך הנפש שלו כל מיני דברים שהוא היה מוכן לשלם כל עון שבעולם, לא להרגיש את הדברים האלה או לא לרצות את הדברים האלה, ואף הוא עושה את כל ההשתדלות שזה לא יהיה קיים, ושום דבר לא עוזר לו. זה פשוט מציאות שכפויה עליו. אז אומר, מלמד אותנו פה דבר מאוד, יסוד מאוד גדול. דבר ראשון, אנחנו צריכים לברר מתי אנחנו בבחירה, מתי אנחנו בידיעה. וזה דרך שלמה לברר את זה. כשאנחנו מבררים שאנחנו בידיעה, שמתברר לאדם שבעצם המציאות שבה הוא נמצא, חיצונית, פנימית, לא משנה, זה הידיעה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה, זה מה שהקדוש ברוך הוא שם אותו במקום הזה, ולא נתן לו שום אפשרות לזוז מפה, לא ימינה ולא שמאלה. אומר רבי נחמן, גם בזה יש תיקון. מה התיקון? התיקון להסכים ולקבל באהבה ובשמחה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ולפעמים זה מאוד מאוד קשה. לפעמים זה הכי קשה להסכים עם הקדוש ברוך הוא, עם המציאות שהוא עשה. כי לא תמיד אנחנו מסכימים איתו. לא רק שלא תמיד, הרבה פעמים אנחנו במפורש לא מסכימים איתו. זה נקרא... אנחנו נגיע לזה. אוקיי, את השאלה הזאת אני רוצה להגיד משהו. את השאלה הזאת תשמרי לסוף, מכיוון שלהיכנס אליה זה נושא מאוד מאוד עמוק. אז כדי להיכנס לזה, אנחנו נסטה לגמרי מהנושא. אז אם תזכרי, בסוף אפשר לשאול את זה. לגבי המחאה אנחנו עוד מעט נגיע. מה החשיבות של המחאה. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בתוך מציאות מסוימת, ואנחנו היום, בדור שלנו, יכולים לראות את זה על עצמנו, על אחרים, הרבה הרבה מאוד. זה גם מצד חלילה שעובר איסורים על האדם, על המשפחה, לצערנו הרב, זה חלק מתיקון הדור שעוברים לפעמים איסורים מאוד מאוד לא פשוטים. זה דבר אחד. דבר שיותר קשה לברר אותו ולשים לב שזה גם ידיעה של הקדוש ברוך הוא, שאדם נמצא במציאות מאוד מאוד גדולה של היצר הרע. שפתאום האדם רואה, עובר עליי, אני קם בבוקר, הספקתי להגיד מודה אני לפניך והרגשתי את כל המבול יורד עליי. יש אנשים שאומרים שזה, איך שהם פותחים את העיניים בבוקר, כבר מרגישים את כל מי המבול. כל העמידות, התאוות, ואנחנו יודעים, אנחנו יכולים להתווכח עם זה. אבל המציאות של החיים שלנו מראה שיש בדור שלנו ניסיונות, שאנשים נמצאים במקומות כל כך קשים, כל כך מצד היצר הרע, כל כך לא פשוטים, שבאמת, אומר רבי נחמן, תדע לך, באמת יש הנהגה של ידיעה שהקדוש ברוך הוא שם את האדם בתוך מציאות היצר הרע. אבל פה מתעוררת מיד השאלה הגדולה, רגע, הקדוש ברוך הוא שם אותי במציאות של היצר הרע? אם כך, בסדר, זה דווקא טוב. אם זה הכל בסדר, זה הכל ממנו, אז בוא נבלה פה, אז בוא נהנה. אם אנחנו כבר צריכים להיות בתוך מציאות היצר הרע, ובאים צדיקים גדולים אומרים, זה הרצון, אז זה המציאות שהקדוש ברוך הוא שם אותי פה, טוב, לפחות אני אהנה מזה. אומר רבי נחמן, לא, זה לא כך. מכיוון שכשאדם תוקף אותו, ועובר עליו כל מיני בחינות של היצר הרע, אדם לא יכול לדעת ב-100% בצורה ברורה, האם זה יצר הרע שלי, ואני כן יכול להילחם איתו, או שזה הידיעה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שם אותי במציאות הזאת. אז מה לעשות, אם אני לא יכול לדעת את זה ב-100%? פה אומר רבי נחמן, זה כתוב בספר שיחות הר"ן, הוא אומר, כשעובר עליך מהמבול, ועכשיו אתה כולך נמצא בתוך תאוות, או איזשהו שיגעון של מידות וכן הלאה, ואתה מרגיש שאתה לא יכול לצאת משם, ואתה לא יודע, האם אני עשיתי מספיק, לא עשיתי מספיק. אולי עשיתי מספיק והקדוש ברוך הוא עשה את זה. שזה אמת גדולה, שזה הרבה קיים הדבר הזה, אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה ב-100%. אומר רבי נחמן, מה נעשה? אנחנו יכולים להתבלבל בכל זה. זה הרצון של השם, זה הרצון שלנו, מה קורה פה? אומר רבי נחמן, עצה פשוטה, שעל ידי זה אנחנו מבררים את הנקודה הזאת. אומר, אתה אל תסכים להיות במקום הזה. פירוש הדבר, יהודי לא צריך להסכים להיות במקומות לא טובים. מדוע? הייתי בתלמיד של הרב דסלר, כותב יסוד מאוד נפלא בדבר הזה. הוא אומר כך, אומר יהודי זה בן מלך, בן מלך מלכי המלכים. המקום האמיתי שלנו זה רק להיות בארמונות של קדושה, בהיכלות, להיות בדבקות בקדוש ברוך הוא בתורה, במעשים טובים. זה המקום האמיתי שלנו. אם הקדוש ברוך הוא עכשיו שלח אותנו לאיזושהי שליחות במקום לא טוב, וזה מצד הידיעה שלו, והוא עשה את זה, אנחנו מקבלים את זה על עצמנו, אנחנו לא רבים איתו, לא מתנגדים, אבל אנחנו צריכים כל יום לגלות את דעתנו ורצוננו לפני הקדוש ברוך הוא, ולהגיד לו, אבא שבשמיים, אני לא רוצה את המקום הזה, אני רוצה להיות בהיכל המלך, אני לא רוצה להיות במקום הזה. ואם אומר רבי נחמן, אם האדם כל יום ידבר, יעשה את המחאה, מה ששאלתם, ויגלה רצונות טובים, וידבר עם הקדוש ברוך הוא על המציאות שעוברת, אומר רבי נחמן, זה כתוב בכמה ספרים, פרי הארץ, צדקת הצדיק, של רבי צדוק הכהן מלובלין ועוד ספרים, הוא אומר דבר מאוד מאוד גדול. הוא אומר, אם האדם כל יום, לא משנה מה עובר עליו, עבר עליו אפילו כל משבריך ויגליך עליי עברו, ניסיונות הכי הכי קשים שעברו על האדם, אבל הוא עמד בתפילה, בבקשה, ואמר לקדוש ברוך הוא, אני מלך, אני בן מלך, אני לא צריך להיות לו במקומות כאלה, אם אתה רוצה, מה אני יכול לעשות, אבל אני מגלה את דעתי ורצוני, לא בעצבות ולא בדיכאון, אלא אדם אומר, אני רוצה להיות בארמון שלך, אני רוצה להיות בהיכלות של המלך. אומר רבי נחמן, וזה כתוב מפורש בספר צדקת הצדיק, אומר, הקדוש ברוך הוא יגלה לאדם, אדם שעומד עם התפילה הזאת, הקדוש ברוך הוא יגלה לו, כל מה שעבר עליך, כולל הלא טוב, כולל, קשה להגיד את זה, אבל חייבים להגיד את זה, כולל עבירות, הקדוש ברוך הוא יום אחד יגיד לאדם, בן יקר שלי, אני מבקש ממך מחילה, אני שלחתי אותך למקומות האלה, שזרקתי אותך לתוך הביצות האלה, עכשיו אני מבקש ממך מחילה ואני אתן לך שכר על הדבר הזה. לא, שיהיה. מה? לא שם. לא, לא, תכף, עוד מעט, ניתן זמן, ניתן זמן. ניתן, בסדר. אני מקבל. עלה, תראה, זה טוב שהלב, זה בסדר, זה אדרבה. וככה מתבררים הדברים יותר לעומק. אני שמח שאתה כועס. אני רוצה להגיד לך, כל פעם שדיברנו על זה, תמיד היה כעס. גיליתי עם השנים, גיליתי דבר נפלא. כשכועסים על זה, מתברר את האמת יותר לעמיתה. אז זה טוב. אבל... לא, אתה רוצה לחלוק עלינו. בסדר, זה בסדר גמור. תטען את כל הטענות, אבל תכף, תכף, עוד איזה, רק... בואי ניתן זמן, ניתן זמן. רגע. הרב ארוש חבר טוב שלי, ואנחנו לא חולקים אחד על השני. אני אגיד לך, גם הרב ארוש וגם אנחנו אומרים את זה, מתוך ספרים קדושים מאוד. אבל אנחנו יודעים, זה נושא מאוד מאוד עמוק. נושא שצריך לברר אותו ביישוב הדעת ובמתינות מאוד מאוד גדולה, את הנקודה הזאת. אבל אני שמח מהשאלות, רק מה? רק עוד מעט, כדי שזה לא יפריע לתוך המהלך. קשה ל... עכשיו 10:15, אפשר לשבת עד תיקון חצות. בסדר, פשוט אם שואלים אז זה סוטה, אז שלא נסתק. אז אנחנו הרבה פעמים נמצאים במציאות לא טובה. מציאות לא טובה, יש מציאות של איסורים. בזמן שיש איסורים יותר קל לראות ולהבין שזה הקדוש ברוך הוא. עכשיו יש לנו ניסיון לקבל את זה באהבה ובשמחה. זה ניסיון, אבל אנחנו יכולים, יותר קל לנו לראות שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. אם חס ושלום יש חולה במשפחה, או איזה צער אחר, ואנחנו רואים שזה היה משמיים ירד הדבר, אז קל לנו לראות, קל לנו להבחין מעת השם יצא הדבר. זה בעניין של איסורים, של צער. איפה יותר קשה להבחין שזה הרצון וזה ההוויה של הקדוש ברוך הוא, זה הידיעה של הקדוש ברוך הוא, בשעה שיש ירידות ונפילות לכל מיני בחינות לא טובות של היצר הרע. שם זה מאוד קשה להבחין בזה. להבחין בזה, מדוע? כי אנחנו רגילים, וזה אמת, אנחנו רגילים. התורה אמרה לנו, יש בחירה. ובחרת בחיים. אנחנו רגילים להסתכל על העולם מצד הבחירה. ככה חונכנו, ולא רק בגלגול הזה, אנחנו כבר הרבה גלגולים פה, ותמיד הכניסו בנו את הנקודה הזאת, וזה אמת גם, זה לא שקר. אלא מה שרבי נחמן ורבי צדוק הכהן מלובלין ופרי הארץ ורבנו ארי מלמדים אותנו, שיש בחירה, רק יש גם מציאויות מסוימות. לפעמים יש מציאות של ידיעה, שהקדוש ברוך הוא עשה שזה ככה יהיה, כך רצונו וככה ההוויה שלו, ולא יעזור לנו שום דבר, הוא שם אותנו במקום הזה. בשעה שמדובר בהוויה, בידיעה של הקדוש ברוך הוא, של היצר הרע, שפתאום תוקף אותנו כל מיני בחינות של היצר הרע, קשה לאדם לקבל איך זה יכול להיות. הרי הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, הוא בחרת בחיים, הוא רוצה לסלק את היצר, הוא אומר לנו, תסלקו את היצר הרע. ופתאום אנחנו באים עם טענה כזאת ואומרים, הקדוש ברוך הוא בעצמו עשה את היצר הרע. פה זה מבלבל, פה יש בלבול, קשה לנו לברר את זה, קשה לנו להבין את זה. עכשיו האדם נמצא בתוך מציאות ועובר עליו כל מיני מחשבות, רצונות, דיבורים ולפעמים גם מעשים לא טובים שהם כנגד התורה. ואז האדם אומר, רגע, זה בחירה, זה ידיעה, זה רצון השם, זה לא רצון השם, מה קורה פה? אנחנו לא יכולים לדעת, האדם יכול בקלות לטעות בדבר הזה, לכן רבי צדוק ורבנו ועוד צדיקים אומרים לנו, מה תעשה במצב כזה? אומרים לנו, עצה, שאדם נמצא בתוך הבלבול הזה, תוקף אותו יצר רע גדול מאוד, והוא לא יודע, אני יכול להילחם איתו, הוא מנסה להילחם, הוא רואה שהוא לא מצליח, זה יותר חזק ממנו. לפעמים מצליח, לפעמים לא מצליח. ואז, כשהוא נמצא בתוך המציאות הזאת, אומר רבי נחמן, אתה אל תפסיק לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא הכוונה 24 שעות ביממה, רק כל יום תוחס בעבודה הזאת, במידה הזאת, ותגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להיות במקום הזה. המקום הזה, אני לא רוצה את המקום הזה. למה לא? למה אתה לא רוצה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, למה אתה לא רוצה? אני לא רוצה כי זה לא המקום האמיתי שלי. המקום האמיתי שלי, הנשמה שלי, זה נשמה אלוקית. אני בן מלך. בן מלך ראוי לו להיות בארמון המלוכה. ומה זה ארמון המלוכה? זה משל, מה זה ארמון המלוכה? ארמון המלוכה זה להיות בדבקות בקדוש ברוך הוא, בתפילה, בלימוד התורה, במצוות, במעשים טובים. אני לא רוצה להיות בביצות, לא רוצה להיות במקומות כאלה. אבל אם השם אתה עושה שאני יעבור כאלה דברים, אז אני מקבל את זה באהבה, אני מקבל את זה בשמחה, אבל אני לא מסכים עם זה. למה חשוב להגיד כל יום שאני לא מסכים עם המציאות הזאת? כדי שהיצר הרע לא יטעה אותנו ויבלבל אותנו, ואז אנחנו נרצה להיות במקום הזה. חשוב מאוד שאדם יגיד לעצמו, אני לא רוצה להיות במקום הזה. עכשיו אנחנו ניתן דוגמה לדבר, דוגמה אמיתית, הכוונה ממציאות. כתוב שאחד מגדולי ישראל שהיה במשך הדורות, היו שניים, הסיפור הזה נכון לגבי שניים, שלמה המלך ושמשון הגיבור. שמשון הגיבור, אנחנו יודעים, זוכרים קצת את הסיפור על שמשון הגיבור. המלאך התגלה לאמו של שמשון ואמר לה, את הולכת ללדת בן, שיהיה קדוש מרחם ויהיה נזיר לשם. והוא לימד אותה ואמר לה איך להניג את הבן הזה, איך לגדל אותו, איך לחנך אותו. ונולד שמשון. חז"ל אומרים שמשון היה קדוש מרחם. קדוש מרחם היה בלי בכלל תאוות של העולם הזה. כך הוא נולד. הוא נולד בלי תאוות, שום תאווה מתאוות העולם הזה. הקדוש ברוך הוא עשה פה איזה מין בריאה מיוחדת. יש לזה סיבות למה הוא עשה את זה. עברו שנים, שמשון גדל. יום אחד שמשון הולך, והולך לחפש אישה, הגיע הזמן שלו להתחתן. לאן הוא הולך לחפש אישה? הולך לגויות, לפלישתית, הולך לחפש פלישתית. מצא לו שם מציאה, דלילה. מצא את דלילה, הולך ומתחתן איתה. אבא של שמשון, מנוח, כתוב בספר שופטים, בא אליו ושאל אותו, אין לך אישה, לא מצאת אישה בבנות ישראל? אתה הולך לקחת אישה פלישתית? מה אומר לו שמשון? מה עונה שמשון לאבא שלו? אומר שמשון לאבא שלו, ישרי בעיניי. מה זה ישרי בעיניי? בוא ננסה להבין, ישרה בעיניי. בוא נגיד, יש הרבה פירושים על המושג ישרה בעיניי. בוא נוריד את זה ישר לשפה הכי הכי פשוטה שלנו היום. אתם יודעים מה הוא אמר לו? שמשון, בא לי. אתה שואל אותי למה אני מתחתן עם פלישתית? ישרי בעיניי, הכי הכי פשוט, הכי ישיר. אבא יקר, אני מכבד אותך מאוד, בא לי להתחתן עם האישה הזאת. מתחשק לי להתחתן, מה זה ישרי בעיניי? אומרים חז"ל, על זה ששמשון אמר ישרי בעיניי, נענש ועקרו את שני עיניו של, של שמשון. אבל זה, זה, זה מדרש מפורש, מדרש רבה, שחזל אומר לנו על, על שמשון. שואלים כל המפרשים, שואלים כל המפרשים שלה, הרב דסלר כותב את זה בספר מכתם מיליה, שואלים שאלה פשוטה, והם אומרים, יכול להיות ששמשון שהיה אדם כל כך גדול, היה במדרגה רוחנית כל כך גבוהה, ש, ש, שמעידים הנביא, שספר שופטים מעיד, קדוש מרחם נזיר לאלוקיו, שהניג את עם ישראל 40 שנה, היה אדם כל כך גדול, שיש עליו הרבה סיפורים על המעלה שלו. יכול להיות שאדם כזה גדול יבוא ויגיד לאבא שלו, הוא שואל אותו שאלה כל כך נכונה, כל כך אמיתית, מה אתה הולך להתחתן עם, עם פלישתית? מה רזיך בבנות ישראל? והוא יכול להיות ששמשון יבוא ויגיד לו כזאת תשובה, אפילו היום צריך להיות ילד חוצפן במיוחד שיבוא ויגיד כזה דבר לאבא שלו. אבא שלו יגיד לו, למה אתה מתחתן עם גויה? הוא יגיד לו, בא לי, ישרה היא בעיניי, כך אני רוצה. היום אפילו בדור שלנו לא הרבה, יש עוד הרבה שלא יגידו כזאת תשובה. יכול להיות ששמשון אמר לאבא שלו כזאת תשובה? אז כתוב בספרים, ודאי וודאי שזה לא המשמעות של הדברים. שמשון היה אדם מאוד מאוד גדול, היה אדם מאוד מאוד גדול. ובוודאי שלא המשמעות של הדברים, ששמשון חס ושלום אמר לאבא שלו, בא לי, מתחשק לי, אלא הוא אמר לו בכלל בכלל דבר אחר. אמר לו דבר אחר לגמרי. מה הוא אמר לו? שמשון אמר לו, אבא, אתה יודע, אתה יודע את זה, עוד לפני שאני ידעתי, אתה כבר ידעת את זה, שאני קדוש מרחם, ואין לי שום תאווה מתאוות העולם הזה, ולא, המציאות הזאת לא השתנתה, אני גדלתי ככה, ובאמת אין לי שום תאווה מתאוות העולם הזה. אומר הזוהר הקדוש, אדם שיצא, או שאין לו שום תאווה מתאוות העולם הזה, כל דבר ודבר שהוא מסתכל עליו ורואה אותו, הוא רואה אותו בסוד שנקרא אור הישר, יש אור הישר, יש אור החוזר. ככל שאדם יותר מתוקן ונקי מתאוות העולם הזה, הוא רואה את הדברים באור הישר. מה הכוונה? מה הכוונה לראות את הדברים באור הישר? הכוונה היא שכל דבר שהוא מסתכל בו, הוא רואה מיד את הרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מתבלבל. אור החוזר, זה ההשגה שלנו. היא נקראת אור החוזר. לפעמים אנחנו לא יודעים מה השם כן השם רוצה, השם לא רוצה, מה השם מנהיג את זה. אנחנו מבולבלים, לא תמיד אנחנו יודעים. זה נקרא ההשגה של אור החוזר. ההשגה של אור הישר זה בחינה של רוח הקודש. כל דבר ודבר שאדם מסתכל, הוא רואה באמת את הרצון של הקדוש ברוך הוא. כמו שיהיה, אחרי שמשיח צדקנו יבוא, נזכה כולנו לאור הישר. אדם ירצה לבוא לקטוף תפוח מהעץ בשבת, אז העץ והתפוח יצעקו שבת, ופתאום הוא יראה אורות של שבת סביב התפוח הזה, הוא ידע שאסור לכתוב את התפוח הזה. זה נקרא אור הישר, שבכל דבר ודבר רואים את הרצון של הקדוש ברוך הוא. בשביל הבחירה, האור הישר נעלם, זה האור הגנוז, הוא נעלם. שמשון אומר לאבא שלו למנוח, אבא, אני, בגלל שאני נולדתי איך שנולדתי, ואתה שמעת את זה, אתה ואמא קיבלתם את הידיעה הזאת לפני שבאתי לעולם, אני נקי מכל תאוות העולם הזה, יש לי, את הראייה שלי זה אור הישר, זה רוח הקודש, כל דבר אני רואה את השם. שאני הלכתי לשאת אישה פלישתית, זה לא שאני רציתי את זה, זה לא בא מאיזשהו רצון שלי, ישרה היא בעיניי, באור הישר אני רואה, שאני רואה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה שאני אתחתן איתה. ככה אמר שמשון לאבא שלו. וזה הפירוש האמיתי והעמוק מה ששמשון אמר לאבא שלו. אם כך, מיד מתעורר את השאלה, אם זה התשובה האמיתית, ושמשון אמר לאבא שלו, אבא, אני רואה באור הישר וברוח הקודש, אני צריך להתחתן עם הפלישתית, אם כך, איך זה יכול להיות, שחזל אומרים, בגלל שהוא אמר את ישרי בעיניי, הוא נענש ועקרו את שתי עיניו. אם ככה נכון. אז תכף נראה. מיד, אתה צודק, עכשיו אנחנו נברר את זה, נברר את זה. אז אומר, אז שואלים את השאלה, לפני השאלה שאתה שאלת, תכף אנחנו נשאל את זה, אתה נעלה את זה, אבל לפני זה, צריך פה להבין על מה נענש שמשון, אם זה באמת, וזה ודאי זה אמת, זה פירוש חז"ל, כל גדולי ישראל מפרשים, זה ודאי זה אמת, אז אם כך על מה הוא נענש? אומר הרב לסר בספר מכתם אליהו דבר נורא, אומר, אתם יודעים על מה הוא נענש? הוא נענש על זה שהוא אמר את המילה בעיניי. לא על זה שהוא התחתן עם הפלישתית. הוא לא התחצף לאבא שלו. אלא אמרת את המילה, מה היה, אם כך, מה היה צריך להגיד? ישרה בעיני השם. המדרגה של שמשון הייתה כל כך מדרגה גבוהה, הייתה מדרגה כל כך גבוהה. המדרגה של שמשון, שהניסיון שלו זה לא היה עם מי להתחתן, זה הכל רצון השם. תכף נראה, צריך לענות על השאלה שאתה שאלת. מה, איך יכול להיות שהשם רוצה את זה? תכף נראה את זה. אבל זה ודאי היה רצון השם, ושמשון ודאי ידע את האמת. וזה שהוא ענה בכבוד לאבא שלו, ענה בכבוד לאבא שלו. כי לא פה היה ניסיון של שמשון. שמשון היה צדיק כל כך מאוד גדול, שכל הבחירה שלו זה היה כחוט השערה. כחוט השערה. האם הוא מייחס את הרוח הקודש ואת ההשגה והמדרגה הזאת לעצמו, או שמבטל את זה לקדוש ברוך הוא? ויודע, זה הכל אתה, זה לא אני. הצדיקים הגדולים, המבחן שלהם והבירור שלהם, זה לא מה לעשות, הם יודעים שהכל השם עושה, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא נותן להם את זה. האם בדקות או בדקי דקות הם לוקחים את זה לעצמם, והם אומרים, הם אומרים לעצמם בדקות, הכישרונות האלה, הכוחות האלה הם שלי. ברגע שהוא אומר או מייחס את זה לעצמו, פה הנפילה שלו. וזה היה הטעות של שמשון, על זה הוא כל כך נענש. אבל אנחנו לא צריכים להקשות על זה קושייה, על כזה דבר מגיע כזה עונש, מכיוון שאנחנו לא מבינים, זה מדרגה אחרת לגמרי. רגע, רגע, רגע. שנייה, שנייה, רגע, 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 עוד, רגע, עוד לא גמרנו. עוד דבר, עדיין לא גמרנו. ובאמת, איך שמשון טעה בזה? איך שמשון הגיע למצב? ודרך אגב, אותה בחינה הייתה גם את של שלמה המלך. ששלמה המלך אמר, נשא נשים רבות, ואמר, אני אשא ולא יתו את לבבי. ועליו נאמר הפסוק, ולעת זקנתו יתו נשב את לבבו. אותה בחינה של שלמה המלך, אמרנו, זאת אותה טעות, זאת אותה בחינה של טעות, הזוהר הקדוש אומר. עכשיו השאלה שפה מתעוררת ולשאול, כאלה אנשים גדולים, כמו שמשון וכמו שלמה המלך, והזוהר הקדוש מסביר שזה גם היה חטא אדם הראשון, וזה גם היה הטעות של נוח, שנטע כרם והשתכר, זה הכל אותה בחינה. אז איך הם הגיעו למצב הזה שהם טעו בזה? למה הם באמת טעו בזה? היו צדיקים שהיו במקום הזה ולא טעו בזה. למה אברהם אבינו עבר את הניסיונות האלה, דוד המלך עבר את הניסיונות האלה ולא נכשל. והצדיקים האלה כן טעו. מה הסיבה? אומר רבי צדוק, אומר, מכיוון שהם לא מספיק עמדו עם הדיבור הזה עם הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אתה תעשה מה שאתה רוצה, ואני מקבל את מה שאתה רוצה, אבל אני אומר לך, אני לא רוצה להיות במקום הזה. לא מספיק עשו את הדיבור הזה עם הקדוש ברוך הוא. אם הם היו כל יום אומרים את זה לקדוש ברוך הוא, כמובן, אני רוצה, חשוב להגיד, אנחנו מדברים בצדיקים וגדולי עולם, כאלה גדולים, וכל מה שאנחנו אומרים, זה אצלהם הטעות היה בדקות מאוד מאוד גדולה, זה בדקויות גדולות מאוד. אבל אנחנו מסבירים את זה לפי ההבנה שלנו. במקום שלהם הם היו צריכים לעשות את זה, לעמוד במחאה ולעמוד ברצונות ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אתה מוריד אותי לביב שופכים, אתה שולח אותי למקום הזה, אני לא רוצה להיות פה, אם אתה רוצה, אני מקבל את זה באהבה, מקבל את זה בשמחה, אבל אני כל יום מגלה לך את דעתי, אני רוצה להיות, אני בן מלך, אני רוצה להיות בהיכל המלך, אני לא רוצה להיות במקום הזה. אם אדם יזכה לעמוד בבקשה הזאת, בתפילה הזאת, עם הדיבור הזה, אז הוא יברר, שכל מה כך אומר הבעל שם טוב, במשל מאוד ידוע, בלי נדר, בלי נדר נלמד את המשל הזה, משל נפלא מאוד של הבעל שם טוב. אז הבעל שם טוב אומר שעתיד הקדוש ברוך הוא להגיד לכל יהודי, לכל יהודי, לכל איש ולכל אישה, כל מה שעבר עליכם, אני מבקש לכם סליחה ומחילה. אני שלחתי אתכם למקומות האלה. עבר עליך צער, עברת מקומות לא טובים. הצטערת שם, גילית לפני את הרצון, אני מבקש ממך מחילה ששלחתי אותך למקומות האלה. מה? רגע, חכה, עוד לא גמרנו. בסדר, רגע, עוד לא גמרנו, אבל. רגע, רגע, רגע. מה הכוונה? לא, אז רגע, אנחנו עוד לא גמרנו. רגע, אמרת שצריך לשמוע עד הסוף, אז כן. עכשיו, אבל עדיין פה, מה אנחנו רואים מזה? אנחנו רואים שיש הנהגה של הקדוש ברוך הוא, שאם אנחנו רואים ששמשון זה ידיעה, שלמה המלך זה ידיעה, זאת אומרת שיש הנהגה שהקדוש ברוך הוא שולח בן אדם, וזה צדיקים גדולים, וזה לא רק הם, שולח אנשים למקומות כאלה לא טובים. איך זה יכול להיות? זה מה שאתה שאלת. זה נגד התורה. זה נגד מה שאנחנו יודעים מהתורה. איך זה יכול להיות? עכשיו נסביר את הנקודה הזאת. נסביר, זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, וצריך באמת יישוב הדעת. צריך יישוב הדעת עכשיו. רק שישוב את זה. למעשה, נגיד, הדבר הזה כתוב בהרבה ספרים, אבל הפרשת השבוע של שבת הקרובה זה פרשת כי תצא. ומישהו זוכר איך מתחילה הפרשה? כי תצא למלחמה וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. אומרת התורה אומרת לנו פה הלכה לגמרי לגמרי לא מובנת. כל המפרשים מקשים את זה. זה דבר לא מובן לגמרי. זה נקרא פרשת יפה תואר. מה זה פרשת יפה תואר? עם ישראל יצא למלחמה. דוד המלך, שלמה המלך, חזקיהו, כל המלכים שהיו, יצאו למלחמה. ובתוך המלחמה הזאת אחד החיילים ראה שבויה יפה תואר. וחז"ל אומרים, גם אם מכוערת זה גם כן מותר. זה לא רק יפה תואר. מותר לו לקחת אותה לאישה, גויה. בתוך המלחמה כבר מותר לו לקחת אותה לאישה. בתוך המלחמה. רש"י מיד שואל את השאלה איך זה יכול להיות. מה אומר רש"י? לא דיברה התורה אלא כנגד היצר הרע. התורה אומרת, פה יש יצר הרע, אני מתירה לך את זה. עכשיו, אז זה אחד הדברים, זה אחד הפרשיות הכי לא מובנות בתורה. הדבר הראשון, מי היה יוצא למלחמה? זה לא לצערנו הרע, בעזרת השם, עוד מעט גם צהל יהיה, כולם יחזרו בתשובה, כבר חוזרים בתשובה, כולם יהיו כמו החיילים של דוד המלך, של שלמה המלך, אבל מי יוצא למלחמה בצבא של... כמו שזה היה צריך להיות. התורה אומרת לנו, כל הירא ורך הלבב שב לביתו. אתם יודעים מה זה ירא ורך הלבב? אומרים חז"ל, אדם שיש לו עבירה קלה, איזה עבירה קלה? הוא דיבר בין תפילים של יד לתפילים של ראש, אסור לדבר, הוא אמר מילה אחת, הוא כבר לא יוצא למלחמה. מעבירות כאלה כבר לא יוצאים. זאת אומרת, מי כן יצא למלחמה? צדיקים שבדור שלנו, אנחנו צריכים לעמוד בתור ולתת להם פדיונות. וכאלה צדיקים היו יוצאים לצבא. החיילים של דוד המלך היו צדיקי יסוד עולם, הצדיקים הכי גדולים בדור שלנו, שמעבירה של לדבר בין תפילין של יד ותפילין של יד, כבר לא יכול להיות כבר חייל של דוד המלך. זה אומרים חז"ל. זאת אומרת, למלחמה יצאו צדיקים כאלה גדולים, באה התורה ואומרת לנו, רש"י אומר את זה, הקדוש ברוך הוא אומר לחיילים האלה, אני מבין שיש לך יצרה בתוך מלחמה, זה בדיוק מה שחסר לאדם. בתוך מלחמה, ואלה תגיד עכשיו הוא באיזה נופש, הוא בשיא השלווה הנפשית, הוא בתוך מלחמה, פה אתה מפחד מהיצר הרע, ידוע שבזמן הזה אין לאדם יצר, פחות יש יצר הרע. אומרת התורה, אנחנו יודעים שיש לך יצר הרע בזה, ומותר לך. כולם שואלים את השאלות האלה. אור החיים הקדוש, מאוד מומלץ לראות את אור החיים הקדוש על הפרשה, פרשת כי תצא, זה ההתחלה של הפרשה. אומר אור החיים הקדוש מקשה כמה קושיות, זה אחד מהקושיות שמקשה אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש שבוודאי אסור ללמוד את הסיפור הזה כפשוטו. אומר, כתוב בתורה, ראית בשביה אשת יפה תואר, וחז"ל אומרים גם מכוערת. אם גם מכוערת, אל תכתוב יפה תואר, תכתוב כי ראית בשביה אישה. למה צריך לכתוב אישה יפה תואר? ואחר כך להגיד לי, להרבות גם כן מכוערת, לא מכוערת, אל תכתוב לא מכוערת, לא יפה, תכתוב אישה, הבנו כל. אומר אור החיים הקדוש, אומר שהתורה לא התכוונה בכלל על הסיפור כפשוטו, אלא אומר ככה אומר אור החיים הקדוש, אם קרה שחייל יהודי בצבא של דוד, שלמה, חזקיהו, שהיו צדיקים כאלה גדולים, בכלל קרה מציאות שהוא חשק באישה בשעת המלחמה, והיא גויה, והיא שבויה, אומר אור החיים הקדוש, כי יש בה נשמה יהודית, כי יש בה ניצוץ קדוש. מה שהמילה יפת תואר לא מדבר על הדמות ועל התואר של האישה, זה אומר אור החיים הקדוש, אלא על הנשמה שיש בתוכה, יש לה נשמה יפת תואר בתוכה. יש לה נשמה יהודית בתוכה, שזה נקרא נשמה יפת תואר. ואומר, כי אחרת לא יהיה מציאות שבצבא של דוד המלך יקרה כזה מצב, כזאת מציאות. ולכן התורה אמרה, לצורך הבירור, עכשיו אפשר לראות שם בעריכות גדולה מאוד, מה שאור החיים הקדוש אומר שם דברים נפלאים מאוד, כדי לברר את הנשמה הזאת ולתקן אותה ולהעלות אותה, התורה לא רק שהיא תירה לחייל הזה, היא אמרה לו, אתה תהיה במציאות הזאת. והקדוש ברוך אומר, אני רוצה שאתה תהיה במציאות הזאת. זה כולל, זה רומז על התשובה ששאלו. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שולח צדיקים, ובכלל נשמות ישראל, למקומות כאלה? שלמה המלך, לשאת כך וכך, שמשון הגיבור וכן הלאה. אומר אור החיים הקדוש, וזה הדברים האלה מאוד מאוד מפורשים. בפרט בזוהר הקדוש ובכתבי האריזה, זה מאוד מאוד מפורש. יש ניצוצות קדושה. יש חלקים של אורות של קדושה, עולמות של קדושה, שנפלו לתוך הלא טוב, למקומות לא טובים. למתוך, זה נקרא, נפלו לתוך קליפות קשות, הניצוצות קדושה. העבודה שלנו והתפקיד שלנו זה לתקן את זה, זה להעלות את הניצוצות הקדושה ממקומות מאוד, יש מקומות טובים, יש מקומות לא טובים. לפעמים, כשאדם לומד תורה, הוא מעלה ניצוצות. כשאדם מתפלל, הוא מעלה ניצוצות. כשאדם אוכל, הוא מעלה ניצוצות. כשאדם עושה עבירות, הוא גם כן מעלה ניצוצות. זה החידוש שאומר רבנו ארי, אור החיים הקדוש ועוד ועוד, ועוד זה כתוב בספרים. אבל כשאדם צריך לעשות את הדבר הזה, הוא בסכנה מאוד מאוד גדולה. הוא בסכנה מאוד גדולה שהוא ייפול והיצרה יבלע אותו שם, יתפוס אותו במקום הזה. מה יעשה האדם וינצל מהיצר הרע כשהוא צריך לעבור את המקומות האלה? ואם נגזר על יהודי לעבור שם, הוא חייב לעבור שם, לא יעזור לו שום דבר. מעת השם הוא יצטרך לעבור שם. אומר, על זה אומר רבנו, יש כזה מציאות, וזה מה ששאלת, זה לכאורה, זה נגד פשט התורה, נגד פשט התורה אתה צודק, לכן אסור לנו ללכת למקומות האלה, אבל הקדוש ברוך הוא ידאג שכבר נלך לשם, כשהוא רוצה. כשהוא רוצה, אז הוא ידאג שאנחנו נלך לשם. אבל מכיוון שזו סכנה גדולה מאוד, הבירור הזה, והדרך הזאת והעבודה הזאת, אומר, רבנו מגלה לנו יסוד מאוד גדול, הוא אומר, שאתה עובר עליך כזה דבר, קודם כל, אנחנו לא בוחרים בזה, אנחנו לא הולכים לזה, ואנחנו לא רוצים את זה. אלא מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעמוד פה בתפילה וצעקה לקדוש ברוך הוא, ולהגיד לו, אבא שבשמיים, אני לא רוצה את המקום הזה, אני לא מסכים עם זה. אם אתה תרצה את זה, אז אני אקבל באהבה. אני לא רוצה את המקום הזה. וברגע, וזה עומק הדבר, זה מה שאומר הבעל שם טוב, ובמשל מאוד ידוע, אומר הבעל שם טוב, באותו משל, הוא אומר, אדם שיעמוד כל הזמן בתפילה, ודיבורים, ומחאה, ורצונות עם הקדוש ברוך הוא, יגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה בשום פנים באופן את המקום הזה, לא משנה מה עבר עליו, ומה עובר עליו, יבוא יום, אומר הבעל שם טוב, יבוא יום, והקדוש ברוך הוא יגיד לאותו אדם, בני היקר, אני מבקש ממך מחילה ששלחתי אותך לכאלה מקומות. ולא רק זה, אומר הבעל שם טוב, כן, אפשר תכף, אומר הבעל שם טוב, יותר מזה, יתר על כן, אומר הבעל שם טוב, האדם, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, אני מבקש ממך מחילה ששלחתי אותך למקומות האלה, ועכשיו ייתן לו מתנות יקרות על זה. זה אומר הבעל שם טוב. לא אמרנו את זה. בסדר, אתה צודק. רגע, תראה, שים לב, רגע. אמרנו. מה? למעשה, אתה לא אומר דברים אחרים. אנחנו אמרנו פה, אמרנו שאנחנו נוגעים בזה כטיפה מן הים. אנחנו פה אמרנו את ההלכה למעשה. מה יעשה האדם כדי לא לטעות ולהתבלבל במקומות האלה? לא יפסיק לעשות צעקה ומחאה לפני הקדוש ברוך הוא. זה כבר יפתח לו. בסדר, אתה צודק וזה לא סותר, מה זה סותר? נו, אז על מה זה סותר את מה שאנחנו אמרנו? לא אמרנו שום דבר, רק אמרנו, אתה השגת המסקנות, לא אמרנו את זה, אמרנו דבר פשוט, אמרנו דבר פשוט, הלכה למעשה, קודם כל, הלכה למעשה, מה יעשה האדם? האדם יעמוד בצעקה, תפילה ומחאה לפני הקדוש ברוך הוא. מעבר לזה, יש עוד הרבה דברים להגיד. האדם יוצא מזה דעת גדולה מאוד, הבנות גדולות, אורות גדולים, האדם יעשה... לא, אני אמרתי בתחילת... אתה יודע, חז"ל אומרים אין מקשים על הדרשן. אז אמרתי לך בסוף, אתה רואה, זה דברים שאנחנו אומרים את זה, זה לא, אתה מקדים את המאוחר. בסדר, ברוך השם, זה ריתך דאורייתא, בסדר, זה טוב. זה לטובה. מה? לא. מה? כן, התבלבלתי עכשיו. אז בוא נחזור לזה. אז זה מכיוון שיש מציאות כזאת, ומכיוון שזה גם כתוב במפורש בהרבה הרבה ספרים, אז אנחנו צריכים לדעת, את הכלל הזה. הבעיה בפרט, כמו שחז"ל ועוד ספרים אומרים שלפני הגאולה יהיה כזה בלבול גדול בדברים האלה, בין איפה יש בחירה, איפה יש ידיעה, איפה זה תלוי בנו, איפה זה לא תלוי בנו, ויש בזה בלבול מאוד גדול. לכן רבי נחמן בא ואומר לנו הלכה למעשה, זה הכי הכי חשוב, לדעת הלכה למעשה. אנחנו לעולם לא מסכימים עם דברים לא טובים. אנחנו עושים כל מה שביכולתנו להתרחק מזה. עומדים בתפילה, מחאה, ברצונות טובים, כנגד מה שעובר עלינו, אבל דבר נוסף צריך מאוד מאוד חשוב להגיד, ובשום פנים ואופן לא נופלים לעצבות. בשום פנים ואופן, למה? כי העצבות זה הצד השני של היצר הרע. ברגע שאדם מתחיל להיות בדיכאונות ממה שעובר עליו, בזה זה גם טעות גדולה. כי למה? כי אתה עצוב ממה שהשם רוצה. מה יש לך עצוב להיות ממה שהשם רוצה? לכן זה ההלכה למעשה. היום דיברנו אך ורק על ההלכה למעשה. מצד אחד עובר עלינו הנהגה של ידיעה, הנהגה של בלבול, של ירידה. כל עוד נעמוד, זה מה שהבעל שם טוב אומר, כל עוד אנחנו נעמוד בתפילה, בצעקה, וברצונות טובים ובלי עצבות, שזה מאוד מאוד חשוב. זה ההלכה למעשה. ההלכה למעשה של כל המהלך הזה, זה הנקודה הזאת. ואז האדם, קודם כל, יזכה לברר פה הרבה הרבה דברים. אמרת קודם דבר נכון, וזה למעשה תורה בליקוטי מורן, תורה י"ב, חלק שני. אומר רבנו שם, בתורה י"ב, חלק שני, הוא אומר, כשאדם יצא מהמקומות האלה, באמת הוא יצא עם אוצרות גדולים מאוד מאוד. אומר, הוא יצא עם השגות ודעת כל כך גדולה מהמקומות האלה, שגם צדיק גדול לא יוכל להשיג אותם, בגלל שהוא ירד את זה. זו תורה שלמה שרבנו מדבר עליה, זו תורה י"ב חלק שני. וזה עכשיו, נחזור קצת למה שדיברנו פה בתורה. באמת יש את שתי ההנהגות האלה. יש הנהגה של בחירה ויש הנהגה של ידיעה. אנחנו צריכים ללכת כפשוטו, לעשות תשובה, להתחזק בסור מרע, בעשה טוב, אבל בד בבד אנחנו צריכים לדעת, יש גם הנהגה שיורדת עלינו, שמשמיים הם מנחיתים עלינו ומובילים אותנו בדרך מסוימת. כדי שאנחנו לא ניפול ולא נתבלבל בכל המהלך הזה, אומר רבנו, הלכה למעשה. לעולם האדם צריך לעמוד בצעקות, ברצונות, בתפילה, במחאה, דבר אחד. דבר שני, בד בבד, בכל הכוחות לא ליפול לעצבות בשום פנים ואופן. כשאנחנו נוחז את שתי הבחינות האלה, שיהיה לנו את שתי הנקודות האלה, הכל יתברר לטובה. לא משנה... עכשיו, מה זה אומר? עכשיו נחזור למה שהוא אמר פה. מה זה נקרא לעשות תשובה על תשובה? הוא אומר פה יסוד מאוד גדול. בהתחלה, ההשגה של האדם זה ההשגה של בחירה. יש טוב, יש רע, אנחנו צריכים לבחור בטוב. אנחנו עושים תשובה לפי ההשגה של הבחירה. אחרי שאדם עושה הרבה זמן תשובה לפי השגת הבחירה, אומר רבי נחמן, יום אחד יגיע האדם למציאות שהוא ישיג, אני לא עשיתי כלום. בעצם הכל עשה השם. ואז הוא מתחיל להשיג את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, והוא עושה תשובה על זה שהוא חשב שהוא עשה משהו. זה נקרא תשובה, תשובה על תשובה. מה? בדיוק. זה באמת נכון, מה שאמרתם. התשובה הראשונה זה הבחירה, זה עבודת הבחירה, זה נקרא הנהגה של משיח בן יוסף, יוסף הוא משיח בן יוסף, משיח בן דוד, לכן גם דוד המלך היה צריך לעבור את הדברים האלה, כדי לברר את זה, כדי לברר את הדברים האלה, והכוח הגדול של דוד היה שהוא לא נפל בדעתו, כשהוא נכשל, וזה לא פעם אחת, פעם אחת במעשה, אבל ברצונות ובדיבורים הוא נכשל, הגמרא אומרת שהוא נכשל עוד פעמים, הכוח הגדול שלו היה שהוא הבין שהוא לא מבין כלום, והוא עשה תשובה והתחרט, ועשה גילוי של רצונות ומחאה, ולא נפל בדעתו, ולא נפל בדעתו, לכן הוא זכה לעלות את כל הירידות לשלמות הכי גדולה. וזו הבחירה של משיח בן יוסף, של בן דוד, שמשיג את עניין הידיעה, שמשיג את עניין הידיעה. לכן, אז הזוהר הקדוש כותב בפרשת נח, הוא אומר שדווקא על נשמות שקשורות עם בחינת משיח בן דוד, יעבור עליהם הדברים האלה. ולכן שלמה המלך הוא ודאי המשיח בן דוד, הוא היה צריך להיות משיח בן דוד. אדרבה, מי יותר ממנו היה צריך להיות משיח בן דוד? הוא היה גם ביולוגית בן דוד. על המשיח אנחנו אומרים משיח בן דוד מצד הרוחניות של הדבר. ושלמה המלך גם הרוחניות וגם כפשוטו היה בן דוד. הוא ודאי המשיח בן דוד, לכן הוא עבר את הבירור הזה, כי זה שייך למשיח בן דוד. ולכן אומר הזוהר הקדוש, שמשון הייתה לו גם כן נשמת משיח בן דוד. מאיפה רואים את זה? רואים את זה מהברכה שיעקב אבינו ברך את שבט דן, שמשם יצא שמשון, אז אמר דן ידין עמוק אחד משבטי ישראל. מי זה אחד משבטי ישראל? השבט, שבט יהודה. ובתוך שבט יהודה מי זה הצדיק? משיח בן דוד. דן ידין עמו, מדן, משבט דן יצא צדיק שהוא יהיה כאחד משבטי עמו. שיהיה בו נשמת משיח בן דוד. ככה זה אומר הזוהר הקדוש. אז באמת הבחינה הזאת היא עוברת הרבה מאוד על נשמות שיש להם קשר, שיש להם קשר עם הבחינת משיח בן דוד. לכן אנחנו גם מוצאים בשושלת דוד המלך הרבה הרבה מאוד ניסיונות וקשיים מאוד מאוד מובנים במשך כל הדורות. אבל על כל פנים הנקודה היא, ומאוד חשוב לדעת בסופו של דבר הלכה למעשה. זה כתוב בשיחות הר"ן, שיחה ג', כדאי לקרוא את זה, ובעוד מקומות. העיקר זה שאדם לא, מצד אחד לא יפסיק לצעוק לשם, לא יפסיק לעשות מחאה, מצד שני גם מה שיקרה שלא ייפול בדעתו. כשאדם ידע את שתי הבחינות האלה, אז האדם יכול לברר את בחינת משיח בן דוד. לברר את בחינת משיח בן דוד, לא הכוונה שאדם הוא המשיח. לא צריך, יש כאלה ש... יש הרבה שחושבים שהם המשיח בדור שלנו. יש הרבה משיחים, עוד מעט תהיה תחרות, תחרות מי המשיח. מה? העניין, שמעתי לפני כמה שנים, למה הסיבה לזה? כי יורד בירור משיח בן דוד לעולם. לכן אנשים מתבלבלים, חושבים, יכול להיות שאתה באמת מברר בחינת משיח בן דוד. עובר עליו, אתה לא משיח, אתה יש לך בחינה, כי לכל אדם יש בחינת משיח פרטית בתוכו. אז מכיוון שזה בדור שלנו עובר כל כך הרבה, הנקודה הזאת והבירור הזה עובר עלינו כל כך הרבה, לכן הכי חשוב זה שאנחנו נדע את ההלכה למעשה. להגיד, יש בזה עוד אין סוף תורות, אין סוף הבנות והשגות בדבר הזה. אבל העיקר זה שאנחנו נדע את הזה. כשאנחנו יכולים לצעוק, אנחנו צועקים. כשאנחנו עצובים, אז אנחנו מכניסים את עצמנו לשמחה ולא אכפת לנו כלום. הנקודה היא, העיקר זה אסור ליפול, זה אחד מניסיונות הגדולים, רבנו גילה את זה, זה אחד הניסיונות הגדולים שאסור לאדם ליפול בדעתו, וכיוון שהנפילה בדעת זה הצד השני, או שהוא מפיל אותנו ברצונות של המקום הזה, או שהוא מפיל אותנו בדעתנו לעצבות. ודוד המלך זכה להיות משיח, למה? שורש המשיח, למה הוא זכה להיות? כי היה לו את הבירור בנקודה הזאת. הוא נכשל ונפל, ולא התבלבל, לא נפל שם לתאוות, אבל לא התייאש מלחזור לקדוש ברוך הוא. לא נפל בדעתו, ולכן הוא זכה להיות מה שהוא זכה. יהי רצון שנזכה.